ערב טוב לכולם, כאן רוני ויינברגר, ברוכים השבים, אני שמח מאוד להיות כאן איתכם שוב, ומודה לכל מי שהצטרף ונמצא כרגע על הקו. אני מקווה שעבר עליכם שבוע מהנה עם הרבה למידה והרבה משמעות, והכוונה במפגש הנוכחי, המפגש השני של סדנת בקשות אפקטיביות, בעצם לקחת את כל מה שלמדנו בשבוע האחרון ותרגלנו וקצת להעמיק אותו וקצת להתקדם בנושאים טיפ-טיפה יותר מורכבים. בתור התחלה וככניסה ככה לערב הזה, כל אחד מכם בטח הגיע מהיום-יום העמוס והמטורף שלו, אולי מהשכבות עם ילדים, אולי מדברים אחרים, אני רוצה להזמין אתכם לבדוק מה אתם הכי הכי צריכים ברגע הזה. זה יכול להיות משהו שקשור לשיחה המסוימת הזאת, ויכול להיות משהו שקשור למשהו אחר בכלל. אולי הראש שלכם עוד בפעילות הקודמת, או במשהו שהעסיק אתכם במהלך היום. אז פשוט לבדוק עם עצמכם מה הדבר שאתם הכי צריכים ברגע הזה. וכשיש לכם את הדבר הזה, אתם מוזמנים לשלוח אותו אליי בחלון השאלות, באנונימיות או תוך כדי שימוש בשם שלכם. זאת תהיה עבורי הזדמנות ככה להתחיל לתקשר איתכם, להרים את רמת האינטראקציה בשיחה, וגם להגיד לכם שלום באופן אישי. הרשימה פה היא רשימה חלקית של צרכים. יש פה ג'וקר בסימן, בצורת סימן שאלה, ויכולים להיות דברים, צרכים נוספים שאתם צריכים כרגע ולא מופיעים פה, תרגישו חופשיים להוסיף אותם. בואו נתחיל ככה לבדוק בסקרנות מה אנחנו הכי צריכים ברגע הזה. ואם מרגיש לכם נוח ובא לכם לשתף, אתם מוזמנים לשלוח אליי. זאת תהיה ההזדמנות שלנו להגיד ערב טוב לכולם ולצאת לדרך. אז ערב טוב לרועי. קיבלתי ממך סימני שאלה, אם ניסית לכתוב בעברית, כנראה שאני לא רואה את העברית שלך. ערב טוב גם לטלי, ערב טוב לאן, את העברית שלכם אני רואה ומקבל. עוד מישהו שלח באנונימיות משפט יחסית ארוך בעברית, אני רואה את זה כרגע כג'יבריש, ואפשר לנסות לשלוח באותיות אנגליות גם מילים בעברית. בכל רגע נתון, כל מה שאנחנו עושים זה תמיד תמיד בניסיון למלא איזשהו צורך שחשוב לנו. לפעמים אנחנו מודעים לצורך הזה ולפעמים לא. הסיבה שאני מאמין חלקכם יושבים עכשיו ומחוברים לשיחה, בין אם זה בשידור ישיר ובין אם זה בהזנה להקלטה, זה מתוך איזושהי כוונה למלא איזשהו צורך. ומעבר לכך, יכול להיות שהראש שלכם כרגע במקום אחר עם איזשהו צורך מאוד חשוב שמאוד מעסיק אתכם. אז רועי בייזר לדוגמה צריך מנוחה כרגע. אהלן רועי, אני מקווה שלא תירדם בשיחה ושתהיה לך מספיק מנוחה במהלך הערב. ניתן לזה עוד כמה שניות ונצא לדרך. למרות שהשיחה משודרת בשידור ישיר, למעשה יש הפרש של כ-20-30 שניות בין הזמן שבו אני מדבר לבין הזמן שבו אתם שומעים, ולכן כשאני מזמין אתכם לכתוב משהו, אני מושך טיפה זמן כדי שהתשובות יספיקו להגיע. תוך כדי משיכת הזמן, למשל, אני רואה שטלי צריכה קצת כיף ופן. תודה רבה טלי, ורועי מבטיח שאם זה יהיה מעניין, אז הוא לא ירדם. אז אני מקווה לעמוד בהבטחות האלה. זאת התוכנית שלי לפחות. אוקיי. קצת על מה קרה, או על מה עברנו בשבוע שעבר, תקציר החלק הראשון. יכולה להיות תזכורת טובה למי שהשתתף בשיחה הקודמת, ולמי שלא הספיק להזין וקפץ ישר לשיחה הנוכחית, זה ייתן איזשהו מושג. אז בשיחה הקודמת דיברנו על חסמי בקשה, מה עוצר אותנו או מונע מאיתנו מלבקש יותר, דיברנו באיזה דרכים חלופיות אנחנו נוקטים כשאנחנו נמנעים מלבקש, העלינו את הרעיון שלבקש זה בעצם להיות נדיב, בשונה מאוד מהחשיבה המסורתית לפעמים שלבקש זה להעמיס על מישהו או להכביד על מישהו. ואז נכנסנו לנוסחה של הבקשה האפקטיבית שהכילה שלושה שלבים. השלב הראשון היה זיהוי הצורך שחשוב לנו למלא. לאחר מכן שאלת שתי השאלות, מה אנחנו בדיוק רוצים שיקרה ועם איזה אנרגיה אנחנו רוצים שזה יקרה. ולבסוף שלושת המרכיבים של בקשה אפקטיבית, חשוב שהיא תהיה ספציפית, שהיא תנוסח בלשון חיובית ושהיא תהיה ברת ביצוע. כל התנאים האלה בעצם מגדילים את הסיכוי שאנשים ישמעו אותנו כפי שאנחנו רוצים שישמעו אותנו, עם פחות אי-הבנות, ושישתפו פעולה מתוך בחירה ומתוך רצון. התעמקנו קצת בנושא של ההתכווננות שלנו בזמן שאנחנו מבקשים בקשה. העיקרון שאנחנו נעדיף win-win כמובן, אבל אם זה לא win-win, במקרים רבים בתקשורת מקרבת אנחנו נעדיף no deal, שלא תהיה עסקה, כי אנחנו מבינים שאם תהיה עסקה מבלי שהצד השני מעוניין בכך, או שהוא עושה את זה בלי חשק או מתוך פחד או מה שזה לא יהיה, מערכת היחסים משלמת איזשהו מחיר, ומן הסתם שני הצדדים יכולים להיפגע מזה בטווח הקצר או הארוך יותר. לקראת הסוף עמדנו על ההבדלים של בין בקשות לבין צורות אחרות של תקשורת שמניעות לפעולה, כמו דרישות, הוראות ומשאלות. וזה מתוך התגובות שלו, זאת הייתה אחת הנקודות החשובות בשיחה עבור חלק מהאנשים, שיצרה המון בהירות לגבי צורת התקשורת שלהם במצבים שונים ביום-יום. ולאחר מכן יצאנו לתרגול מעשי בשטח, שבוע שלם, שכל אחד מכם כרצונו וכאוות נפשו ניסה להוציא לפועל. היו שיתופים מאוד יפים, מאוד מעניינים, מרגשים באתר. חלק גם שיתפו אותי בצורה פרטית. וזה בעצם חלק חשוב מהסדנה של קצת ללמוד תיאוריה וקצת להקשיב לדוגמאות, אבל בעיקר לתרגל גם לבקש, לתרגל גם לקבל בקשות ולנסות לחיות את הדבר הזה. אז עלו לא מעט דברים מתוך השיתופים שלכם, אפשר לראות את זה באתר, מי שעדיין לא ראה או לא ראה לאחרונה, הכניסה לדף השיתופים היא מאותו עמוד שממנו נכנסתם לשיחה הזאת. יש לא מעט סיפורי הצלחה וחגיגות, יש גם מספר אתגרים וקשיים, מה עושים במצבים כאלה או אחרים, שלא כל כך ברור מה לבקש, או שביקשנו משהו ולא קיבלנו בדיוק מה שרצינו. ותוך כדי עלו גם מספר שאלות ונקודות להבהרה, שאנשים היו שמחים לקבל עליהם תשובה. אז מה שעשיתי כהכנה לשיחה, עברתי ככה לדברים המרכזיים שקיבלתי מכם, גם ברמה אישית וגם מתוך האתר, וניסיתי לרכז מספר שאלות נפוצות ודגישים שמחדדים נקודות שעלו במפגש הקודם ושהתרגול העלה אותנו, הציף אותם אל פני השטח. אז ראשית אני רוצה להבהיר את ההבדל של בין צורך לבין בקשה ולהציע איזשהו כלל אצבע שיעזור למנוע את הבלבול. כי במקרים רבים אנשים מבלבלים קצת בין צורך לבין בקשה. כלל האצבע הזה נתרם על ידי מירי שפירה שדיברתי איתה השבוע, ובעיניי הוא משהו מאוד פרקטי שניתן להשתמש בו. אז צורך יענה על השאלה מה בדיוק חשוב לנו, מה הערך או הצורך שהיינו רוצים שיתמלא. בקשה תענה על השאלה איך בדיוק היינו רוצים שזה יקרה. דרך נוספת להבדיל בין צורך לבין בקשה זה לבדוק האם הדבר המסוים שאנחנו חושבים עליו, האם הוא תלוי בפעולה מסוימת או בבן אדם מסוים. אם יש לו תלות בפעולה מסוימת שתקרה או לא תקרה, ובבן אדם מסוים שיעשה או לא יעשה, כנראה שאנחנו מדברים על בקשה או על איזושהי אסטרטגיה לפעולה ולא על צורך, כיוון שצורך אינו תלוי בבן אדם מסוים או בפעולה מסוימת. ואם אנחנו מבינים שאנחנו במימד של בקשות, זה רק מחדד לנו את היצירתיות ומאפשר לנו לחשוב על דרכים נוספות למלא את הצורך. שאלה נוספת שעלתה היא לגבי המשפט שהזכרתי במפגש הקודם, והוא שהקונפליקט הוא במימד הבקשות או האסטרטגיות או דרכי הפעולה ולא במימד הצרכים. המשפט הזה לחלק מהאנשים לא היה כל כך ברור, כי אם לדוגמה אמא וילדה נמצאות בערב בבית, והילדה רוצה לשחק עם אמא, והאמא רוצה לנוח, אז יש לכאורה קונפליקט בין צרכים. הילדה רוצה לשחק עם אמא והאמא רוצה לנוח, ואז מה זאת אומרת שזה במימד הבקשות או אסטרטגיות. ובמקרה הזה החידוד שלי זה שכשהילדה רוצה לשחק עם אמא, זה אחת הדרכים שלה שבהן היא מקווה אולי למלא צרכים חשובים כגון משחק ושעשוע, יכול להיות תשומת לב, יכול להיות חיבה, יכול להיות הרבה דברים אחרים. וכשהאימא רוצה לנוח, יש לה צורך במנוחה, אז זה הצורך, ואחת הדרכים זה לנוח עכשיו, דרך נוספת זה לנוח עוד מעט, דרך שלישית זה לנוח קצת לפני כדי שהיא לא תהיה עייפה. וזה נכון שבנקודת זמן מסוימת לפעמים יהיה קשה, אולי אפילו בלתי אפשרי, למלא את כל הצרכים שנמצאים כרגע בסיטואציה, אבל כשקיים קונפליקט, זה יהיה ברמת הבקשות והאסטרטגיות ולא ברמת הצרכים. צרכים לא מתנגשים. נקודה נוספת שמאוד מאוד חשובה היא ההבנה של נושא שוויון הערך של צרכים. וזה בעצם ההבדל שבין win-win לבין lose-win. הרבה פעמים אנשים שנחשפים לתקשורת מקרבת, מבינים את החשיבות של התחשבות בצורכי אחרים, אמפתיה לאחרים, ובאיזשהו שלב מעצבן אותם שהם כל הזמן מוותרים, או שהם כל הזמן קשובים, או שהם כל הזמן באים לקראת אחרים, ואחרים לא מתגמשים ולא באים לקראתם. ואז מה קורה במצבים האלה? עד כמה אפשר להיות בתקשורת מקרבת כשהצד האחר לא משתף פעולה? והתשובה שלי למצבים האלה זה שאם כל הזמן אנחנו מתגמשים או מבטרים או רק אנחנו קשובים, למעשה יש פה מצב של lose-win, שזה לא כל כך עונה על ההגדרות של תקשורת מקרבת, כיוון שבתקשורת מקרבת הצרכים שלנו לא פחות חשובים מהצרכים של הצד השני. ולכן בסיטואציות שבהם כל הזמן הצד השני מקבל עדיפות על פני הצרכים שלנו, הם בעצם מצבים של lose-win, והם אולי מצבים יותר מנומסים או יותר נעימים לצד השני, אבל הם לאו דווקא מצבי win-win אמיתיים של תקשורת מקרבת. הנקודה הבאה שאני רוצה לגעת בה היא נקודה מאוד מאוד חשובה, והיא נוגעת לנושא של שיפוטים שבאים במצבי של צרכים. חלק גדול מהצרכים שעולים בקונפליקטים הם צרכים כגון התחשבות, שוויון, הדדיות, שיתוף פעולה. ופה יש איזושהי מלכודת שקל מאוד להיכנס אליה. לפעמים כשאנחנו משתמשים בצרכים האלה או מציינים אותם, אנחנו נמצאים באמת ברמת צרכים. בחלק גדול מהמקרים, הצרכים האלה רק דרך ביטוי עבורנו שבעצם מכילה בתוכה הרבה מאוד שיפוטיות כלפי אנשים אחרים. זאת אומרת, אני יכול לבוא למישהו ולהגיד לו, מאוד חשובה להתחשבות עכשיו, או יש לי צורך בשוויון ובהדדיות, ובעצם מה שאני אומר או מה שאני לא אומר, אבל אני חושב, זה שאתה לא עושה מספיק, או אתה לא קשוב מספיק, או תמיד זה רק אני. צריך להיות מאוד עירניים לנקודה הזאת. אפרופו המשפט מהסשן הקודם של קונקט או קורקט, אלה מצבים של קורקט, והדרך לדעת אם אנחנו בקונקט או בקורקט, היא לא המילים שאנחנו משתמשים בהם, אלא מה התחושה הפנימית ומה המחשבות שיש לנו כרגע. אם המחשבות הן שהצד השני לא עושה מספיק, או שאנחנו עושים יותר, סביר להניח שאנחנו בחשיבה קצת שיפוטית, קצת השוואתית, וצריך להיזהר, לא ננפנף בצרכים המסוימים האלה, כי לא בטוח שהם יקדמו את האירוע במצבים כאלה. נקודה אחרונה שאני רוצה לדבר עליה בשקף הזה, זה מחלת הצרכת. מחלה נפוצה מאוד, מסוכנת מאוד, מעוררת אלרגיות חזקות בקרב רבים מבני עמנו. אנשים שלומדים תקשורת מקרבת, מגלים את הפוטנציאל שלה ואת התרומה המשמעותית שהיא יכולה לתת לאיכות החיים, נהנים מאוד להשתמש במילה צרכים ו... לפעמים עושים את זה בסיטואציות שבהם לצד השני נמאס כבר לשמוע את זה, או כל פעם זה נשמע לו כמו איזה אופנה חדשה מהקורס המדליק האחרון שלמדנו. ההמלצה שלי זה לשים לב לדברים האלה, לחשוב על הצרכים, להיות במודעות לצרכים, אבל לא תמיד חייבים להשתמש במילה צרכים, ולפעמים אי השימוש במילה דווקא יוריד חלק מההתנגדות ויעזור ליצור חיבור. בשלבים קצת יותר מתקדמים יש כל מיני טיפים ושיעורים וכלים שעוזרים לנו לדבר תקשורת מקרבת כשפת רחוב ישירה ולא כזאת כמו שפה חדשה שאנחנו לומדים כרגע מאוד מאוד תקנית. בשלב הזה אפשר להישאר ברמת החשיבה, התפיסה, ורק לשים לב לדברים האלה. את עיקרון קונקט או קורקט הזכרתי, ואני לא אעבור עליו עכשיו שוב. אז אלה היו ככה חידודים ודגשים מהמפגש הקודם, ומתוך התרגול שעלה לכם בשטח. אני שם לב שבדרך חלון השאלות אני מקבל חלק מהמסרים כג'יבריש או כסימני שאלה. כנראה מי ששולח לי בעברית, לפחות חלק מהאנשים, אני לא מקבל את זה כמו שצריך, אז קחו את זה לתשומת לבכם, ואם יש משהו שחשוב לכם להעיר או חשוב לכם לשאול, תשלחו את זה באנגלית, אתם יכולים לכתוב עברית באותיות אנגליות, אני אצליח להבין את זה, סביר להניח. אז אני רוצה ככה לצלול לתוך הסשן הנוכחי ולהזמין אתכם לחשוב על אירוע שבו ביקשתם משהו, יכול להיות שזה היה מהשבוע האחרון, יכול להיות שזה היה מזמן אחר. ביקשתם משהו וקיבלתם תגובה שלא כל כך אהבתם. ותגובה שלא כל כך אהבתם יכולה להיות מסוגים שונים, יכול להיות שקיבלתם לא, או שמישהו סירב לבקשה שלכם. יכול להיות שמישהו אמר כן, אבל לא עשה שום דבר, ומה שרציתם שיקרה לא קרה. יכול להיות שמישהו אמר לכם כן, אבל, והתחיל להסביר כל מיני דברים. ויכול להיות שפשוט קרה משהו שונה ממה שרציתם שיקרה, גם אם הבן אדם מאוד רצה או מאוד השתדל. כמו במפגשים הקודמים, חשוב שתשימו את האצבע או תפנו את תשומת לבכם לאיזושהי דוגמה מסוימת שככה טריה עבורכם, זה יבטיח שהלמידה יותר משמעותית ושתוכלו להפנים את העקרונות והכלים שנציג עוד מעט. גם פה אתם מוזמנים לשתף אותי בכמה מילים. אם אתם רוצים לשתף בבקשה שביקשתם וקיבלתם תגובה שאתם לא אוהבים, ואני רואה שטלי מצטרפת לדעתי לגבי הסכנה שבמחלת צרכת והפגיעה האנושה שלפעמים יש לה באנשים שמסביבנו וגם בנו. תודה טלי. אוקיי. אז דיברנו על הנושא שלפעמים אנחנו נמנעים מלבקש בקשה כיוון שאנחנו חוששים לקבל תשובת לא, חוששים לקבל סירוב. ומעניין לבדוק למה כל כך קשה לנו לקבל לא, מה הסיבות שאנחנו מעדיפים אפילו לא לבקש מאשר לבקש ולקבל סירוב. מספר דברים ככה שסיכמתי פה, תופעות נפוצות, אני אזכיר אותן, ובטוח שהן לא היחידות ושיש תופעות נפוצות או סיבות נפוצות נוספות. אחד, כל עוד לא ביקשנו ולא קיבלנו תשובה שלילית, אז יש סיכוי שמה שאנחנו רוצים שיקרה אכן יקרה, גם אם לא עכשיו, וכשקיבלנו תשובה שלילית, אז בעצם יש לנו חשש שהצורך החשוב שלנו ייפגע או לא יתמלא. יכול להיות שאנחנו באיזושהי תחושת תקיעות או חוסר אונים, אנחנו לא יודעים מה לעשות, כי בעינינו הבקשה שביקשנו הייתה הדרך היחידה, לפחות שאנחנו יכולים לחשוב עליה כרגע, לאפשר לנו למלא את הצורך, וכרגע אנחנו ממש עובדי יצות ולא יודעים מה לעשות. דבר נוסף מאוד מאוד נפוץ, כשמישהו אומר לנו לא, אנחנו נפגעים, אנחנו לוקחים את זה אישית, אנחנו מסתובבים בתחושה שעשו את זה לנו. אחת הדוגמאות שקיבלתי השבוע זה, אם אני אבקש משהו מהחברים שלי או מהילדים שלי או מעמיתים לעבודה, והם יגידו לי לא, אז איפה זה שם אותי, ומה זה אומר על זה שהם כן רואים אותי או לא רואים אותי, ולא מתחשבים בי. אנחנו, הנטייה האוטומטית בהרבה מאוד מקרים זה לקחת את זה אישית, וכשזה קורה, מיידית קופצת אצלנו תגובת התקפה, או האשמה, או שיפוטיות כלפי הצד השני, כשהעיקרון המנחה שלה זה הוא לא מספיק או היא לא מספיק, ועכשיו אתם יכולים להשלים את המשפט הזה בהרבה מאוד צורות. לא מספיק מתחשב, לא מספיק אכפתי, לא מספיק פתוח, לא מספיק גמיש, וכו' וכו' וכו'. דרך אגב, זה פחות משנה אם אנחנו אומרים את זה בכל רם או חושבים את זה בתוכנו פנימה, בלי להוציא מילה, כל עוד זה שם, זה אומר שאנחנו כרגע באיזשהו ניכור או באיזשהו ריחוק מהצד השני. אני בטוח שיש עוד לא מעט תגובות כאלה. אז אני רוצה... אוקיי, עולה פה איזושהי הערה. לעתים קרובות אני מבקש את מהבת שלי עזרה בבית, וגם אם היא אומרת כן, קצב התגובה שלה איטי מאוד. זה משאיר אותי באמת, האם תגיע העזרה או לא, וזה מקלקל את העזרה. וזה בדיוק דוגמה למצבים שאנחנו מבקשים משהו, אולי משהו מאוד מסוים, אנחנו מקבלים תשובה חיובית, אבל אנחנו באיזשהו חוסר ודאות, האם זה יתקיים, לא יתקיים. יכול להיות שזה דומה קצת לקטגוריית הכן אבל, משהו שיכול להשפיע, אולי יכול לגרום לנו לבדוק עוד כמה פעמים, או להזכיר כמה פעמים, ובהחלט זאת אחת התגובות שאנחנו נתקלים בהן. אז אני רוצה לקחת אתכם לרגע דרך דוגמה שקרתה השבוע, בקשה שביקשתי מכם, והתגובות המסוימות שקיבלתי, חלקן באמת קיבלתי וחלקן אני מנחש שהיו שם. אז כתזכורת, במידה ויש מישהו שלא קרא את המייל שבו נשלחה הבקשה, הבקשה הייתה האם תוכל או תוכלי להעביר את הקישור לסדנה הזו בתוספת המלצה אישית עד סוף היום לשלושה חברים. והיה קצת רקע לפני וכמה מילים אחרי, אבל באופן עקרוני זאת הייתה הבקשה. בגדול אני יכול להגיד שהתשובות שאתם רואים פה על השקף מולכם, הן פחות או יותר התשובות שקיבלתי. אז ראשית, היו תשובות מסוג בטח בשמחה מכל הלב, בלי בעיות, מהר ואפילו יותר משלושה. אלה התשובות שהרבה פעמים אנחנו... משתוקקים לקבל, ושהן מגיעות אנחנו מאוד מבסוטים ומאוד שמחים. תגובה הנפוצה הנוספת הייתה בשמחה, אבל, זאת אומרת, יש אנשים שראו את הצורך שלי, מאוד רצו לעזור, ועכשיו היו כמה דברים שמנעו מהם לעשות את זה, או העטו אותם, או עצרו אותם. יכול להיות שזה קשור למשהו שלא היה נוח, יכול להיות שמאוד רוצים לעזור, אבל הם לא יכולים לחשוב על מישהו שירגישו נוח לשלוח לו כרגע את ההמלצה. יכול להיות שהם רוצים, אבל הם מאוד עסוקים באלף ואחד דברים שקורים להם ביום-יום, ואז כדי שזה יקרה, הם פשוט מבקשים ממני שאני אכתוב להם את המילים, כדי הם פשוט יוכלו לעשות forward. ולהעביר את זה הלאה, כי אין להם את הפניות לכמה דקות או לכמה שניות של התעסקות. אני לא אומר את זה בצורה שיפוטית או צינית, אני בכוונה שלחתי את אותה בקשה שהיא יכולה להיות קצת טעונה לחלק מכם, כדי שנוכל להסתכל עליה היום פה ביחד. תגובות נוספות זה מישהו שלא בטוח אם מתחשק לו או לא מתחשק לו, הוא מתלבט. מישהו שיודע שלא מתחשק לו והוא פשוט לא רוצה לבצע את הבקשה או להיענות לה, ותשובה נוספת שאני בטוח שהיא עברה בצורה כזאת או אחרת לחלק מהאנשים בראש, זה ממש לא. או סוף סוף תפסנו אותו, הנה המניפולציה, לא יכול להיות שכל המפגשים האלה והרצאות האלה הם בחינם, וזה חוצפה ש... יש פה הסוואה כזאת, אבל הנה זה מגיע. והסיבה שרציתי ככה לחלוק איתכם את הדברים האלה, זה פשוט לתת איזשהו מבט ואיזושהי הבנה יותר טובה למה קורה אצל הצד השני, וכמה השליטה שלנו מוגבלת לאיך הוא תופס את הדברים, איך הוא מפרש אותם ומה הוא עושה איתם. כי בלי קשר למה בדיוק היו הכוונות שלי, ויכול להיות שהדעות חלוקות לגבי הכוונות שלי במקרה הזה, אבל אנשים שונים תופסים אותם בצורה שונה מאוד, וכתוצאה מכך התגובה שלהם סביר להניח תהיה שונה. כשלמעשה, אם אנחנו מסתכלים ככה קצת מרחוק על הרשימה הזאת, אז בעצם התשובה תשובת הכן היחידה שבאה עם פעולה בצידה מכל הלב ובשמחה, זה רק השורה הראשונה, כשכל אלו שבאות מתחתיה יש בהם איזשהו משהו גדול או קטן, יותר מהותי או פחות מהותי, אבל שקצת קצת חוסם וקצת עוצר. ואחת הסיבות שרציתי שתראו את כל הצורות התגובה האלה, היא, אנחנו מדברים עכשיו על מה קורה כשאנחנו מקבלים סירוב לבקשה, ולכן כשקיבלנו סירוב לבקשה, סביר להניח שאותו בחור או בחורה שסרבו נמצאים באחד מהמצבים האלה, ואולי מצבים דומים אחרים. אז אני רוצה להציע פה עיקרון מפתח, פורץ דרך, אני מאמין, שאם נצליח אחד להבין אותו ושתיים לנסות להפנים אותו, הוא יכול לשנות מהותית חלק גדול מאוד מהמצבים ולאפשר לנו להישאר בדיאלוג ובצורה יצירתית לקדם את הדברים שחשובים לנו מבלי לפגוע בצד השני. בתחילת השיחה ומספר פעמים בעבר הזכרתי שכל דבר שאנחנו עושים הוא מתוך ניסיון למלא איזשהו צורך, בין אם אנחנו מודעים לו ובין אם אנחנו לא מודעים לו. אז עיקרון המפתח שאני מציע לנסות לאמץ זה שכל פעם כשמישהו אומר לא לבקשה שלנו, בעצם הוא אומר כן לצרכים חשובים ולגיטימיים אחרים שלו. וכשאנחנו חושבים על זה בצורה הזאת, יכול להיות שאנחנו טיפה פחות טעונים, ויכול להיות שאנחנו טיפה יותר פתוחים להבין לאיזה צרכים הוא אומר כן, ומשם אולי תגיע פריצת הדרך. בחלק גדול מהמצבים אנחנו לא ממש רואים את זה בהתחלה, או קשה לנו מאוד להפנים את הדבר הזה, אבל כשלב ראשון מספיק שנבין שאולי יש סיכוי שזה כך, או שנסכים עם העיקרון המנחה שכל דבר מגיע מתוך ניסיון למלא איזשהו צורך, ייתכן שזה יעזור לנו לעבור מספר שלבים, לקחת את זה קצת פחות אישי, יותר להירגע, וכן להסתכל בסקרנות על מה זה אותם הצרכים החשובים שהצד השני מנסה למלא או חושש שיפגעו. אז השאלה הראשונה שככה הייתי שואל את עצמי כשאני מקבל לא מבן אדם, השאלה הראשונה שמעניין אותי לבדוק עם עצמי זה האם בכלל מעניין אותי. אוקיי, אני מבין שכנראה כשהוא אמר לי לא, הוא אמר כן לצרכים חשובים אחרים שלו. האם זה בכלל מעניין אותי מה הצרכים שלו? בכנות. כי יכול להיות שלא מעניין אותי, וכל כך חשוב לי שיקרה משהו שרציתי שיקרה, וממש ממש לא אכפת לי מה הצרכים של הצד השני. אז בתור התחלה אני רוצה להבין לפחות שהתשובה כאן היא לא מעניין אותי, ואז אני מבין שאני במצב של קורקט, אני לא במצב של קונקט. שזה אומר בעצם שיש פחות מקום לתקשורת מקרבת ויש יותר מקום לדברים אחרים. אבל אם כן יש בי איזושהי סקרנות לגבי הצרכים של הצד השני, מלווים בחשש שהצרכים החשובים שלי ייפגעו או לא יתמלו, אבל הם עדיין שמה, הצרכים של הצד השני, אני יכול לעבור ולשאול את עצמי שתי שאלות שהן בעצם אותה שאלה בשינוי ניואנסי קטן. אז אחד, אני אבדוק בסקרנות איזה צורך חשוב אותו לא של הבחור או הבחורה שביקשתי מהם משרת. ודרך נוספת לבדוק זה אם הם יגידו לי כן, איזה צורך חשוב להם ייפגע. הסיבה שיש לי מוטיבציה להבין את זה היא שבאמת חשוב לי להגיע למצבי win-win, באמת חשוב לי לנסות למצוא דרכים שנותנות מענה לכל הצרכים בלי לפגוע בצרכים של צד זה או אחר, בלי לוותר ובלי לדרוס, וכל עוד אין לי את ההבנה, כל עוד אני לא יודע, לא בדקתי איזה צרכים עלולים להיפגע או איזה צרכים לא יתמלאו, הסיכוי שאני אמצא את שביל הזהב הוא הרבה 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 יותר נמוך. ואני רוצה לתת איזושהי דוגמה מעולם העבודה, קורית הרבה מאוד פעמים. אנחנו נמצאים לקראת החלטה מאוד חשובה בנושא מסוים, מקבל ההחלטה הוא לא אני, הוא מנהל מקביל, ואני שומע שהוא רוצה להחליט ללכת בכיוון X, לא חשוב כרגע מה הנושא בדיוק, כשלי יש מידע והערכה, ועל פי ניתוחים שלי, ההחלטה הזאת בכיוון X יהיו לה משמעויות כבדות, גם אולי ברמה העסקית, דברים שיפגעו, ויהיו לה משמעויות כבדות גם לגבי אנשים, שבמקרים קיצוניים אולי אנשים יאלצו ללכת הביתה, או יהיה לזה השלכות לגבי המשך התעסוקה שלהם וכו'. וכשאני מבין שזה המצב, כמובן שיש פה צרכים מאוד חשובים שאני מנסה למלא, אני פונה לאותו בחור ומבקש ממנו שיקדיש לי רבע שעה, חצי שעה מזמנו, שאני לא מתכוון לדרוס את ההחלטה שלו, להפעיל עליו איזושהי מניפולציה, אבל פשוט מאוד חשוב לי לשתף אותו במשהו שלדעתי הוא לא רואה, ומאוד חשוב לי להקשיב לצורך, לצרכים שלו, ומה הלוגיקה שלו בלקיחת ההחלטה. ובמיוחד שמדובר בהחלטות כבדות, במשמעויות ככה עמוקות, נראה לי שרבע שעה או חצי שעה של דיבור זה משהו לגיטימי לחלוטין. התשובה שאני מקבל מאותו בחור זה לא. דיברנו מספיק, אין שום נתון חדש, צריך להתקדם הלאה, בוא נמשיך. תדמיינו את הסיטואציה. שאני מאמין שיש פה השלכות כבדות, והבן אדם אפילו לא מוכן להיפגש איתי, לא מוכן לדבר, אני מנסה להיכנס לדיאלוג והוא לא מצליח, כמה קל ליפול למלכודת של הוא ככה וככה, של שיפוטיות, של חוסר אכפתיות, של חוסר אחריות אפילו וכו' וכו' וכו'. הדרך שלי להגיע לאיזושהי הידברות איתו, תמיד אפשר לעשות אסקלציה לרמות יותר בכירות, או להפעיל כל מיני טכניקות כאלו ואחרות, אבל הדרך להגיע להידברות שאולי תביא לאנשהו במערכת היחסים ביני לבינו, גם במצב הנוכחי וגם בהמשך דרך אגב, זה להיות מסוגל לראות אותו באור קצת יותר אנושי, קצת פחות שיפוטי, ולנסות להבין או לנחש איזה צרכים מאוד מאוד חשובים עבורו גורמים לו לקחת את ההחלטה הזאת ולהתעלם מדברים מסוימים או לא להיות פתוח לדברים מסוימים שאני רואה. וכל עוד אני לא יבין את הצרכים החשובים שלו שהוא מאמין שהוא ישיג כשהוא ייקח את ההחלטה, או הצרכים החשובים שהוא חושב שיפגעו במקרה הספציפי הזה, לא רק אם הוא ישנה את ההחלטה, במקרה הספציפי הזה, אם הוא ייפגש איתי לחצי שעה, יש שם צרכים חשובים שיפגעו, ולכן הוא אומר לי, לא, אם אני אבין את זה, יש סיכוי להגיע לאיזושהי דברות, לאיזשהו דיאלוג שיביא לפריצת דרך. במצב הזה שתיארתי, זה משהו שהוא לגמרי לא טריוויאלי, גם עבורי, אני לא מסתובב עם איזושהי הילה של מלאך על הראש. מה שעוזר לי במצב הזה, שאני יכול להיות מאוד טעון, מאוד כועס, מאוד שיפוטי, איפשהו אני זוכר שהוא עושה מה שהוא עושה, כיוון שזה תמיד בניסיון למלא צרכים חשובים עבורו, וזאת הדרך הכי טובה והכי הילה שהוא מכיר כרגע, שיתנו מענה לצרכים האלה. וגם אם אני רק זוכר את זה ככה, זה כבר מסייע לי בצורה כלשהי, מפחית את עוצמת השיפוטיות ואולי פותח לי איזשהו פתח להידברות איתו. אם נזכור שכשמישהו מסרב, זה לא אישי, זה לא נגדנו, זה בעד צרכים אחרים, לפעמים הטרנספורמציה המחשבתית הזאת לכשל עצמה מספיקה ומסייעת לנו לעשות איזשהו מעבר מחשבתי שבהמשך יוכל להוביל למקום אחר, למקום יותר בריא. נקודה נוספת, אחרונה, מאוד 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 חשובה בהיבט הזה, ניקח את הדוגמה שנתתי קודם, אותה החלטה חשובה שהולכת להילקח, ושבעצם אין לי סמכות ונראה שאין לי יכולת לשנות אותה. ואז אני מאמין שצרכים מאוד מאוד חשובים עבורי ייפגעו. אם אני זוכר שיש הרבה דרכים למלא צורך, אני יכול להבין שאולי באירוע הנקודתי הזה החלטה נלקחה, ולהתחיל לחשוב בצורה פרואקטיבית, במקום להסתכל אחורה ולבכות על חלב שנשפך, אני יכול להסתכל קדימה ולחשוב על כל הדרכים הכי אפקטיביות שאני מכיר, למרות החלטה שנלקחה, למלא את הצרכים שמאוד מאוד חשובים לי, או לפחות למזער נזקים, כפי שאני מבין אותם, עבור אותם צרכים. כשאנחנו עסוקים בקונפליקט, כשאנחנו עסוקים בלחוס על הבן אדם, בלשפוט אותו, חלק גדול מהאנרגיה פשוט הולך למקומות האלה ולא הולך לחשיבה היצירתית של איזה עוד דרכים קיימות כדי למלא את הצורך החשוב. אז אם למשל אני חושב שפעילות עסקית מסוימת תיפגע, או שאנשים יאלצו ללכת הביתה בגלל החלטה כזאת או אחרת, במקום להיות עסוק ולהאשים את הבן אדם במה הוא עשה, או מה ההשלכות של מה הוא עשה, אני יכול להתחיל לחשוב איך ניתן לקדם ומה ניתן לקדם בפעילות העסקית, כדי שלא תהיה פגיעה, או כדי שתהיה פגיעה מזרית ככל האפשר. אוקיי, אז זה ככה איך לקבל לא ולהישאר בדיאלוג. בדרך כלל במצבים האלה שאנחנו מקבלים לא, מתחיל איזשהו ריקוד, אם אנחנו מצליחים להישאר שם, של ניסיון להבין צרכים, וכשהבנו את הצרכים, ניסיון להציע משהו אחר, ואז אולי הוא מתקבל ואולי לא, ואם הוא מתקבל יופי, ואם הוא לא מתקבל, אז אנחנו ממשיכים בצעד נוסף של חידוד הצרכים. אחת המשתתפות בסדנאות שיתפה אותי במייל, מדהים בעיניי, נורא אהבתי את הדוגמאות שניתנו שם, כולל ציטוטים של ניסיון לארגן מסיבת יום הולדת לבת שלה, ביחד עם שתי בנות נוספות, כשבאיזשהו שלב הבת שלה רצתה מאוד לשלוח הזמנות בעצמה, למרות שזה בניגוד לסיכומים קודמים שהיו עם ההורים האחרים, ועכשיו איך אפשר לאפר את ההסכמה הזאת ומה זה יעשה, לכאורה יש פה איזשהו קונפליקט. אותה אם התמקדה בצרכים, מה הדבר שמאוד חשוב בסיטואציה הזאת, ועבור ביתה, הצורך שהיא זיהתה ובדקה איתה זה צורך של להביא את עצמה לידי ביטוי, להשפיע על יום ההולדת, כי זה יום ההולדת שלה. והיא פנתה בבקשה לשתי האמהות האחרות וקיבלה תשובה שלילית. כי עבורם הם הסכימו כבר על כל מיני דברים. אז יפה מאוד שיש פה צורך בביטוי עצמי ובהשפעה, אבל יש פה איזשהו חשש שאולי עכשיו הבנות שלהם ייפגעו, או שמוצרים מסוימים נקנו וזה יהיה בזבוז כסף, או כמה עבודה זה מוסיף ופגיעה בצורך של אפקטיביות ושל התקדמות. וגם במצב שנראה יחסית תקוע, פחות זורם, אותה אמא הצליחה להיות, במקום לדחוף מאוד חזק את הצרכים של הבת שלה, היא ניסתה להבין בצורה הכי מדויקת שהיא יכולה מה הצרכים החשובים של האמהות האחרות, וברגע שהיא הבינה אותם, היא אפילו לא הייתה צריכה להציע את הפתרון, כי הוא נולד מעצמו וכולם מאוד מאוד סמכו לה, ובסופו של דבר שלושת הבנות עשו איזושהי פעילות משותפת ביחד, שאפילו שדרגה את המצב, את התוכנית המקורית שהוצאה. וזאת הייתה דוגמה נהדרת בעיניי לריקוד הזה של לקבל לא, לא לקחת את זה אישית, לא לוותר על הצורך שלי, להקשיב לצורך של מישהו אחר, במקום לכנות אותם נעולים או אטומים או לא מתחשבים. ולפעמים צריך פה מהלך אחד, שניים, שלושה מהלכים, עד שאנחנו מצליחים להגיע לשביל זהב שכזה. אז זה בנושא של לקבל לו ולהישאר בדיאלוג. אני פונה רגע לחלון השאלות כדי לראות אם הגיעו הערות או שאלות מכם, וזה גם זאת גם ההזדמנות שלכם לשלוח הערות, שאלות, תגובות, כל דבר שהוא, כדי שתהיה לי תחושה שאני לא לבד פה. אפרופו סיפור קצר, אני פותח סוגריים לחצי דקה, לתת זמן לשאלות להיכנס במידה של, ומספר סיפור קצר. כשעתיים לפני הפגישה קיבלתי טלפון מאמי, ששואלת אותי, מספרת לי שהיא הוזמנה לאיזושהי ברית בחדרה, היא מעדיפה לא לנהוג בשעות שיש הרבה עומס על הכביש, ואז היא שואלת אותי, היא מתחשק לי לנסוע איתה ואולי עם הילדים שלי ביחד ביום שישי לחדרה וליהנות מאוכל טוב ומאווירה טובה וכו'. והתשובה שלי אליה הייתה שהאמת לא כל כך מתחשק לי, יש לי תוכניות אחרות לאותו יום שישי. ואז היא הייתה נורא מוכזבת, שמעתי את זה בקול שלה, והיא גם אמרה לי, קיוויתי שתקפיץ אותי לשם או שתעזור לי להגיע לשם. ומה שהתשובה שלי אליה הייתה, באמפתיה ובצחוק ובבדיחות, לא בטון דידקטי, אבל The moderator has left the conference. חזרתי אחרי הנפילה הרגילה, הפעם בעיתוי מצוין, אני מתנצל על ההתנתקות, אבל בעיתוי מצוין ממש לפני הפאנצ'ליין. אז מה שאמרתי לאמי באותה הזדמנות, שאם היא רצתה עזרה בלהגיע לאירוע, מה שהייתה צריכה לבקש, זה עזרה בלהגיע לאירוע. כשהיא שאלה אותי אם מתחשק לי, אז עניתי את התשובה הכי כנה והכי ישירה שאני יכול. דרך אגב, כמובן שהבנתי למה היא מתכוונת וכו' וכו', אבל זו דוגמה יפה בעיניי לכמה חשוב לבקש מה שבאמת מתחשק לנו, ולא לוותר על הצרכים שחשובים לנו, הן בצד המקבל והן בצד המבקש. כי כשאנחנו עושים משהו ממקום של חוסר ברירה או של לא נעים, לפעמים משלמים על זה מחיר. החדשות הטובות במקרה הזה, ואני עוד שנייה סוגר סוגריים, זה ששנינו צחקנו, סיפרתי לה שיש שיחה שאני עושה עוד מעט, ושאלתי אותה אם אני יכול לתת את זה כדוגמה. היא אמרה שכמובן שאני יכול לעשות כל דבר שיעשה לי טוב, אבל אחרי שלוש שניות היא אמרה, רגע, אתה תגיד שזאת הייתי אני או שתספר סתם סיפור? אז אמרתי, מה את רוצה, אם את מרגישה לא נוח אני לא אגיד שזה. אז היא אמרה, לא, תגיד, זה בסדר. חדשות עוד יותר טובות, שאחרי 10 דקות קיבלתי ממנה טלפון, שיש לה כבר טרמפ והכל בסדר. ובהזדמנות הזאת אני אגיד תודה לבת דודה שלי שנמצאת עכשיו על הקו, ואני רואה שהיא כבר הציעה להסיע את אמי. קיצור, שיתוף בעניינים משפחתיים, סגרנו סוגריים, אפשר לחזור לנושא. תודה טל על ההצעה. אני עובר לנושא הבא, של מה קורה במצבים של מתח, של עוינות, של חוסר אמון, ולפעמים אפילו חוסר בשלות. וכל מה שדיברנו עליו עד עכשיו זה בקשות לפעולה. משהו מסוים שאנחנו רוצים שיקרה, ואז אנחנו מתארים אותו בצורה מאוד ברורה, מאוד ספציפית, בלשון חיובית, ואנחנו מקווים שהצד השני גם יתחשק לו וגם הוא יעשה מה שאנחנו רוצים. במצבים שבהם האמון נמוך, בסבירות מאוד 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 גבוהה, כל בקשה שלנו תתקבל באיזושהי חשדנות. תחשבו למשל על הדוגמה שנתתי קודם. דוגמה שבה ביקשתי מכם לשלוח המלצה לשלושה חברים להצטרף לסשנים האלה. אז במקומות שבהם, אם נניח האמון בינינו מאוד מאוד נמוך, שאמון נמוך דרך אגב זה לא שבכך יש קונפליקט או מתענים משנים עברו או מאירועים קודמים, יכול להיות שזה פשוט חוסר היכרות, או שרק עכשיו אנחנו מתחילים איזושהי מערכת יחסים. במצבים האלה, סביר להניח שהבקשה שלנו תתפרש בצורה מסוימת, לא בטוח הצורה שבה אנחנו רוצים, ואז הסיכוי שהצד השני יעשה את מה שאנחנו רוצים שהוא יעשה הוא הרבה יותר נמוך. והדרך לדעת שאתם במצב כזה, בין היתר, זה לשים לב לקושי שיש לכם בלנסות לנסח בקשה. כי לכאורה אחרי הסשן הקודם ניתנה נוסחה יחסית פשוטה, יחסית ברורה, ועדיין יש לא מעט מצבים מתוך התגובות שקיבלתי מכם שבהם לא כל כך ברור איזה בקשה אפשר לבקש. ובדיוק למצבים האלה אני רוצה להציע את הסוג השני של הבקשות, שזה בקשות חיבור או בקשות דיאלוגיות. וכל המטרה של בקשת חיבור או בקשה לדיאלוג היא מטרה אחת, יחידה, מאוד פשוטה ומאוד חשובה. באופן לא מפתיע, כל המטרה שלהם זה לייצר את החיבור, ליצור את הדיאלוג, לבנות את האמון. אנשים שמתעסקים במחשבים יודעים שכדי ששני ישויות ידברו ביניהם, הדבר הראשון שצריך לעשות זה לפתוח ביניהם איזשהו ערוץ תקשורת. כי אחרת גם אם מישהו ישלח, הגורם השני, הישות השנייה לא תוכל לקבל. ובמקרה הזה, כשזה בין שני אנשים, זה בדיוק אותו דבר. אם ערוץ התקשורת לא קיים, או שהוא חסום מאיזושהי סיבה, או שהוא שבור, אז סביר מאוד להניח שבקשת פעולה לא תביא את התוצאה המצופה, ולכן בקשת חיבור נכנסת לפעולה במצבים האלה, כשכל המהות שלה זה לבנות את מערכת היחסים ולחזק אותה. אז קצת לגבי בקשות חיבור דיאלוגיות. בצורה ככה פשוטה הייתי מציין שני סוגים של בקשות דיאלוגיות. סוג אחד זה בקשות שהמטרה שלהם ליצור יותר הבנה ולהגיע ליותר בהירות. בדוגמאות לסוג הזה זה יכול להיות הניסיון שלנו להבין מה הצרכים של הצד השני, או איך הוא מרגיש, או מה עובר עליו כרגע. ואז שאלות לדוגמה, או בקשות לדוגמה, זה האם את מוכנה להגיד עוד כמה מילים על הנושא הזה. כשאמרת א', האם התכוונת לב'? מה אתה חושש שנעשה, שיקרה אם נעשה ג'? כל המטרה של השאלות האלה, שהן בעצם בקשות להבנה ובהירות, זה לייצר את הקשר שיאפשר לנו להבין יותר טוב את הצד השני. כי סביר להניח שאם הצד השני ירגיש מובן, ירגיש שרואים אותו, שמבינים את הצרכים שלו, סביר להניח שמשהו שם ייפתח והדיאלוג יוכל להתאפשר ביתר קלות. סוג נוסף של בקשות חיבור או בקשות דיאלוגיות זה בקשות למשוב. ופה תראו את הדוגמאות הבאות של איך זה נשמע לך, מה דעתך על מה שאמרתי, עכשיו כששמעת אותי למה אתה מתחבר פחות או יותר, מה שלוש הנקודות המרכזיות שאת לוקחת מפה, וכו' וכו' וכו'. אתם יכולים לראות שבבקשות האלה אין בהכרח איזושהי מילת צורך מאוד מאוד מפורשת, או אין פה משהו מאוד מוגדר שצריך להתבצע, כיוון שמה שמנסים לעשות פה זה פשוט ליצור את החיבור, לייצר את הדיאלוג, ודרך ההקשבה הזאת, ההקשבה האמפתית, נבנה האמון בצורה הכי אפקטיבית והכי מהירה שיש. במצבים טעונים שיש לא מעט מתח או חשדנות או עינות, אם אנחנו במצב של קונקט, אם באמת חשוב לנו הצד השני, יכול להיות שאנחנו חסרי אונים, מתוסכלים, אין לנו מושג מה לעשות עכשיו, אבל באמת באמת חשוב לנו להבין את הצד השני, הבקשות הדיאלוגיות, בקשות החיבור, הם הדרך שלנו להגיע לצד השני. לשים את כל הפוקוס עליו, להפנות את כל תשומת הלב אליו, מתוך ידיעה שכשנבין, יהיה מקום גם אחרי זה לשים את הצרכים שלנו על השולחן או לשתף במה שעובר עלינו. אחת הבקשות שקיבלתי במהלך השבוע זה ממשתתפת שחווה עכשיו אירוע מאוד מאוד מאתגר עבורה כבר תקופה של כמה חודשים, והיא השתפה אותי באיזשהו קרע שיש כרגע בינה לבין בין ביתה, וזה הגיע לרמה שהנכדים שאלו למה קורים דברים כאלה או אחרים, או למה סבתא לא באה אלינו כמו שסבתא אחרת או שסבא אחר מגיעים, וכו' וכו' וכו'. אפשר לדמיין את הכאב שאותה אישה חובה. ומה שהיא עשתה לפני מספר חודשים כבר, היא הגיעה לבת שלה וביקשה ממנה שהם יהיו יותר זמן ביחד ושהם יבלו יותר ושזה לא יהיה רק לשים את הילדים ולקחת את הילדים, אלא שיהיה גם דברים איכותיים שהם יעשו ביחד. והתשובה שהיא קיבלה מאותה בת זה שהיא נמנעת מלעשות את זה כי הסבתא כל הזמן מתחקרת את הילדים או מתלוננת או לא משנה מה בדיוק נאמר שם. עכשיו, אתם יכולים לדמיין, הדבר הזה מוביל לאיזשהו החרפה או הסלמה של המצב, כי נקודות המבט שלהם מאוד שונות. הסבתא בתחושה שלה ממש לא כל היום רק חופרת או חוקרת, היא פשוט חשוב לה הקשר עם הבנות שלה ועם הנכדים שלה, והיא רוצה לבלות יותר זמן איתם ביחד. והבת שלה, אפשר לדמיין מה הצרכים שלה, של נינוחות, של חופש, של זרימה, של אלף ואחד דברים שיכולים להיות. לא מצליחים לצאת מהמצב הזה, תקועים במימדים של מי צודק ומה נכון ומי עשה מה למי ומתי. אלה בדיוק מצבים שבהם יהיה קשה להתקדם בלי בקשות שמוכוונות לבניית הקשר, לבניית האמון ולחיזוק מערכת היחסים. והאנלוגיה שאני אוהב להשתמש בה כשאני עובד עם אנשים גם במסגרות עסקיות, זה תדמיינו שיש שלושה כיסאות בחדר. על כיסא אחד אתם יושבים, על הכיסא שמול יושב הצד השני. בואו ניקח בדוגמה הזאת את אותה משתתפת והבת שלה, וביניהם יש כיסא ריק. כשאנחנו יושבים על הכיסא שלנו והבת שלנו אומרת לנו משהו בסגנון הזה, אנחנו מיד מרגישים מותקפים, אנחנו מיד רוצים להצדיק את עצמנו, אנחנו מיד רוצים, בצורה אוטומטית אנחנו מאשימים חזרה, קשה לנו מאוד להיות בדיאלוג שם. ומה שאני מזמין אנשים לעשות זה פשוט לעבור פיזית לפעמים לכיסא הריק, כשמהכיסא הריק פשוט רואים את הצרכים של הצד השני. לא עסוקים בלהגן על עצמנו, עוד רגע נחזור לכיסא שלנו ונתעסק גם בצרכים שלנו, אבל מהכיסא הריק אפשר לראות את הצד השני ולהקשיב לו. והניחוש שלי זה שאם אותה מאזינה, אותה משתתפת, תוכל לראות רק קצת יותר את הבת שלה, וכמה המצב לא נוח לה, וכמה היא הייתה רוצה שהאווירה תהיה קצת אחרת, אם היה אפשר לראות רק קצת, אני משוכנע שהתקשורת הייתה מתפתחת בצורה שונה, וסביר מאוד להניח שהייתה מגיעה גם למקומות אחרים. עכשיו, כשאנחנו עושים את זה, זה לא אומר שאנחנו מבטרים על הדברים שמאוד חשובים לנו. וזה לא אומר שאנחנו פריירים ולמה אנחנו עושים את זה ולא הצד השני. בסופו של דבר אנחנו משרתים את הצרכים שמאוד מאוד חשובים גם לנו, כיוון שאם הקשר המסוים הזה לא חשוב לנו, אז הדבר לא היה מטריד אותנו ולא היה כל כך מענה אותנו ומכאיב לנו. ולכן היכולת לעבור לכיסא הריק ולהקשיב לצרכים החשובים, לנסות להבין איך הצד השני מרגיש, לשאול אותו על הדברים האלה, ולהיות עסוק בו, לא להיות עסוק במה זה אומר עליי, יש לזה חשיבות מאוד מאוד גדולה. ניתנה פה דוגמה שהיא יחסית דרמטית, באמת, מאוד מאוד כבדה ככה, סיטואציה שמאוד לא פשוט להיות בה, בטח שלא פשוט לצאת ממנה, אבל זה לא חייב להיות סיטואציות כאלה. דוגמה נוספת שהרבה פחות טעונה, תחשבו על מישהו שנניח רוצה לתכנן איזשהו טיול או להציע לוז ליום עיון בעבודה. עכשיו הוא נמצא בחברה של מספר אנשים. סביר מאוד להניח שלאנשים שונים יהיו רעיונות שונים. ואחד הדברים שאני ממליץ מאוד לעשות בשלבים ראשונים, שאלו דוגמאות למצבים שהם עדיין לא בשלים בעיניי. במקום לרוץ ולשים את הדבר המסוים, האחד, שאנחנו מאוד מאמינים בו, הרבה יותר כדאי והרבה יותר חשוב בעיניי זה להתחיל מבניית הקשר, יצירת ההבנה, הבהירות והמשוב, ולהציע איזשהו כיוון כללי שחשבנו ללכת בו, ולעצור, ולבקש אנשים לשתף במה הם חושבים, מה טוב בזה, מה פחות טוב בזה, מה חסר. אפשר לשים את הצרכים על השולחן. איזה דבר, במילים עסקיות, בלי צרכת שהזכרתי קודם, אפשר פשוט להגיד, איזה דברים מאוד חשובים לכם, קיוויתם שיהיו ביום כזה ולא נמצאים פה באג'נדה. או לחילופין, איזה דברים חשובים רציתם שיקרו ואתם כן רואים אותם באג'נדה ואתם חושבים שאנחנו צריכים להשאיר אותם. במצבים כאלה שהם פשוט עדיין לא הבשילו, יש לא מעט מהלכים דיאלוגיים שניתן לעשות. שכשהם קורים הם סוללים את הדרך להמשיך קדימה. אם אנחנו מנסים לקצר דרך, אם אנחנו מנסים לעשות מעקפים ולרוץ מהר בגלל חוסר זמן או בגלל לחץ, בסבירות מאוד 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 גבוהה, האנשים שלא שמעו את קולם, שיש להם צרכים מאוד חשובים שלא באו לידי ביטוי ושהם ככה בבטן, ימשיכו לחפש אותם. והתנגדו מסיבה כזאת או אחרת שלא תמיד נבין, לא בגלל שהם רוצים לעשות לנו דווקא, אלא פשוט יש שם דבר מאוד חשוב עבורם, שעדיין לא קיבל התייחסות. וההמלצה שלי במצבים האלה להשתמש הרבה מאוד בבקשות דיאלוגיות, ולזכור שהפוקוס בבקשות דיאלוגיות זה פשוט לחפש את החיזוק של מערכת היחסים, לחפש את ההבנה הדדית ולבנות את האמון. דרך אגב, כמו בקשות לפעולה, גם בקשות דיאלוגיות הן עונות על הכלל שלפעמים ניתן לסרב להן, או שאנחנו מקווים שאנשים יסרבו להן אם הם לא מרגישים נוח איתם. וזה יכול לקרות בהרבה מאוד מצבים. למשל, אם הבן שלנו חוזר במצב רוח רע מאיזשהו מקום, ומאוד מאוד חשוב לנו להבין מה עובר עליו ולהיות אמפתיים כלפיו, ואנחנו שואלים אם הוא מוכן לשתף, הוא אומר לא. אז יש צרכים שכרגע חשובים עבורו, וזאת הסיבה שהוא אמר לא. אולי הוא צריך את המרחב שלו, אולי הוא פשוט כל כך נסער שהוא רוצה להיות קצת לבד, אולי הדבר האחרון שיש לו חשק זה לשתף את ההורים. אז גם כשאנחנו מנסים ליצור את הקשר, לא להיבהל אם אנחנו מקבלים סירוב, ולזכור שאותו כלל אצבע שתפס קודם של לא לבקשה שלנו זה כן לצרכים אחרים, אותו כלל תופס גם פה, ופשוט להשתדל, להישאר סקרנים במקום הזה, ולחפש דרכים אחרות, חלופיות, שדרך אגב, אחת הדרכים הלגיטימיות זה פשוט לתפוס מרחק. לא כל דבר צריך לעשות בכל זמן, ואם הדבר הכי חשוב למישהו ברגע מסוים זה המרחב שלו להיות לבד, אם אני יכול לראות את זה ולהבין את זה בלי לקחת את זה אישית או להיעלב, יכול להיות שזאת הדרך הכי מהירה לייצר את החיבור באותה שנייה, לא רק בעוד כמה שעות כשנדבר, אלא באותה שנייה, כי פה בעצם אני נותן מענה לצורך שלו. בבקשות דיאלוגיות, הכוונה היא החשובה, קונקט או קורקט, ואם אנחנו ממוקדים בקונקט ומנסים להגיע לזה, זה הדבר החשוב. כמו בכל הפעמים הקודמות, אני מדגיש את זה, פחות קריטי מה נאמר או, לא, או מה לא נאמר, והנקודה המאוד מאוד חשובה זה איפה תשומת הלב שלנו, ומה הכוונה שלנו, ומה אנחנו מנסים להשיג. מסתכל לרגע בשאלות שנשלחו, ומנסה לפענח את השאלה של דליה. אני מתנצל, דליה, אני כתבת באנגלית, הם כל... נוותר על זה, אם יש לך חשק לשלוח באנגלית, אני אתבונן שוב, ואם לא, אני מבטיח לנסות לפענח אותה בהמשך ולחזור אלייך באופן פרטי אם צריך. אני עובר לנושא הבא, שהוא הנושא השלישי ובעצם האחרון לסדנה הזאת. עד עכשיו דיברנו הרבה על איך להכין את עצמנו לבקש בקשה, איך לבקש בקשה, איך להתמודד עם סירוב שאנחנו מקבלים. והנושא הנוכחי מדבר על אותם מצבים שבהם מישהו מבקש מאיתנו משהו ולא מתחשק לנו להגיד כן. דיברנו על הנושא של האיזון בין קבלה ונתינה, בין לבקש ולקבל, ופה זה איזושהי דוגמה שהדגש שלה זה על איך אנחנו אומרים לא. מישהו אחר מבקש מאיתנו, איך אנחנו אומרים לא, בלי לפגוע בו, ומצד שני גם בלי להיפגע מעצמנו. דרך אגב, אם אנחנו נגיד כן, גם אם לא מתחשק לנו, גם אם אנחנו לא רוצים, אז לכאורה שמרנו על שלום בית או על שלום המערכת, אבל בעצם אנחנו משלמים איזשהו מחיר בעצמנו שיכול לבוא לידי ביטוי בצורות שונות, וסביר להניח שגם מערכת היחסים תיפגע בצורה כזאת או אחרת, כי אנחנו נסתובב קצת טעונים עכשיו, ואולי אפילו נאשים את הצד, את הצד השני. אז מה בעצם הקושי פה, או איפה המלכוד? אם אנחנו אומרים לא, ייתכן שתהיה פגיעה באחר, או אפילו במערכת היחסים, כי הוא ייפגע מזה, או כי הוא יאשים אותנו, או כי יש לו ציפייה מאוד ברורה שאנחנו נגיד כן, ומה זה אומר שאנחנו אומרים לא. ולעומת זאת, אם אנחנו אומרים כן, אנחנו כנראה מוותרים על משהו שחשוב לנו, ואנחנו נספוג את המחיר או נשלם אותו בעצמנו. אז נכון שלא כל דבר זה מחיר מאוד כבד, אבל יש מצבים שבהם לא בא לנו לשים את הצרכים שלנו בצד או לתת להם עדיפות נמוכה. מה עושים עם המלכוד הזה? אז כלל האצבע או עיקרון המפתח תופס גם פה, שלא לבקשה, זה בעצם כן לצורך, רק שעכשיו התפקידים מתחלפים. מישהו ביקש מאיתנו משהו לצורך שמאוד חשוב עבורו, וכשאנחנו אומרים לא, יש לנו סיבה טובה. לא בטוח שאנחנו מבינים מה הסיבה הטובה, וזאת ההזדמנות לברר אותה. כשאני אומר לא למישהו, אני בעצם אומר כן לצורך מאוד מאוד, או לא מאוד מאוד, לאיזשהו צורך חשוב שלי, לא תמיד זה משהו שהוא מאוד 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 חשוב. אם אני אבין יותר טוב את הצורך של האדם האחר וגם את הצורך שלי, שוב יעלה הסיכוי שאני אצליח למלא את שניהם ולשמור על מערכת היחסים ואולי אפילו לחזק אותה. אז אני רוצה לחדד את הנקודה של איך בסיטואציה הזאת, מה המטרה שלנו בעצם או מה השאיפה שלנו, לשמור על שוויון הערך של הצרכים. גם לשמוע ולהבין את הצורך של האחר, וגם להישאר מחובר לצורך שלנו. מבלי לוותר או מבלי לפגור, מבלי לתת עדיפות, בכך לצורך אחד, על חשבון הצורך של האחר. אם אני לוקח את הדוגמה שהזכרתי קודם של הבקשה שאמי ביקשה ממני, אז הצורך שלה היה צורך ב, אני מנחש, צורך בנוחיות, בלהגיע לאירוע. וכנראה שגם היה שם צורך במשהו שקשור לכלכלי, כי במונית היא יכולה להגיע בהרבה מאוד נוחיות, זה פשוט יעלה לה קצת כסף, ויכול מאוד להיות שהיה גם צורך באכפתיות, או בקשר איתי, או באיזושהי עזרה, או משהו בסגנון הזה. אז אני שומע את כל הצרכים האלה, גם אם אני אומר לא לבקשה שלה. לצד זה אני מבין מה הצרכים החשובים לי. זמן איכות של יום שישי שאין לי אותו כל כך באמצע שבוע, והזדמנות לקדם כל מיני דברים שהיו מאוד חשובים לי, וכו' וכו'. אוקיי? אז זה שוויון הערך של הצרכים. עכשיו אני רוצה לתת איזושהי דוגמה מאוד קונקרטית, ולהראות אותה מכמה נקודות מבט, ואז להציע את דרך הפעולה שבעיניי עוזרת מאוד במצבים האלה. אז תדמיינו את הבחורה שנמצאת פה בצד ימין למעלה, פונה בבקשה לבחור שנמצא פה בצד שמאל למטה, סליחה, לא פונה בבקשה, אלא מחזירה תשובה על בקשה שהוא ביקש ממנה. הוא ביקש להיפגש איתה השבוע. והתשובה שהיא מחזירה לו, זה אני שומעת שאתה רוצה להיפגש השבוע, אבל היומן שלי מאוד עמוס. אוקיי? היא שומעת שחשוב לו להיפגש, אבל יש לה גם דברים אחרים ומחויבויות אחרות, והיא מציינת את זה בפניו. הטענה שלי, ופה אני עובר לשקף הבא, זה שברגע שהיא אומרת את המילה אבל, סביר מאוד להניח שכל החלק הראשון של המשפט בכלל לא נשמע, והדבר שנשמע מאוד חזק ומאוד ברור זה כל מה שמגיע אחרי האבל. אני שומע שאתה רוצה להיפגש השבוע, אבל היומן, שלי כבר מלא, כנראה הניחוש שלי שמה שהבחור שומע זה היומן שלי מלא ואני לא רוצה להיפגש איתך. ועל זה באות עכשיו האשמות שלו והשיפוטים שלו וכולי וכולי. לא אכפת לה ממני, לא מתחשבת וכולי וכולי וכולי. ובמקרה הזה, אבל זאת מילה שככה מקשה על ההקשבה, כי בסופו של דבר המטרה שלנו שהצד השני יראה אותנו וישמע אותנו בצורה הכי מדויקת שניתן, שהוא יראה באמת את הכוונה האמיתית שלנו. ואם יש קושי, שיראה את הקושי. כשאנחנו משתמשים במילה אבל, זו מילה שמקשה מאוד על ההקשבה ויוצרת ניכור. אז מה בעצם ניתן לעשות אחרת? בסך הכל להחליף את המילה אבל במילה וגם. לכאורה, ואז זה ישמע משהו בסגנון הזה. אני שומעת שאתה רוצה להיפגש השבוע, וגם היומן שלי כבר מלא. אז לכאורה יש פה שינוי סמנטי חסר חשיבות לחלוטין. זאת נקודה ראשונה. בסך הכל מילה. נקודה שנייה, שזה נשמע משפט קלוקל ולא כל כך תקני, זה אפילו די מצחיק אולי במצבים מסוימים. מניסיוני, לווגם הזה יש הרבה מאוד תפקידים, והוא מכיל בתוכו לא מעט דברים, והוא מאפשר לסיטואציה להתפתח. כי בעצם לווגם הזה יש תפקיד כפול. ראשית, ברמה המילולית, הוא יוצר את החיבור. כשאנחנו אומרים אבל, זה אומר שיש יותר חשיבות ליומן שלי מלרצון שלך להיפגש איתי. זה נותן פריוריטי, נותן סדר עדיפות יותר גבוה לאחד הצדדים. כשאנחנו אומרים וגם, שני הצדדים שווים, ויש פה איזשהו קונפליקט שצריך לפתור אותו. אז זה ברמה המילולית. מעבר לכך, זה עושה לנו עבודה מאוד מאוד חשובה ברמת התפיסה וברמה המחשבתית. כי כשאנחנו חושבים במונחים של אבל, חסמנו בעצם הרבה מאוד אפשרויות לפתרון יצירתי. אין ברירה, יומן עמוס, יומן מלא. וכשאנחנו אומרים וגם, אנחנו משהים לרגע את ההחלטה או את הריצה המהירה לכיוון מסוים, ונותנים מקום של כבוד לצורכי שני הצדדים. אנחנו לא מסיימים פה, ואני עובר לשקף הבא ונותן איזשהו משפט שלם בסיטואציה הזאת. אז המשפט נשמע בצורה הזאת: אני שומע שאתה רוצה להיפגש השבוע, וגם היומן שלי כבר מלא, וחשוב לי לעמוד בהתחייבויות קודמות. ועכשיו מגיעה הבקשה הדיאלוגית. האם יש מצב להיפגש בשבוע הבא? האם את פתוחה לאפשרות שנעשה שיחה טלפונית של רבע שעה, מוקדם בבוקר ומאוחר בלילה? האם אני יכול להציע שתיפגשי עם מישהו אחר שיעזור לקדם את אותו נושא חשוב, בהנחה שאני יודע מה הנושא החשוב, גם אם זה לא אני? וכל השאלות האלה זה בעצם ניסיונות לחפש את הפתרון שייתן מענה לשני הצדדים, במקום לזרוק מהחלון בצורה מיידית בקשה ששוגרה לכיוון שלנו. מה יש פה בשקף הפשוט הזה? יש פה את כל התקשורת המקרבת. אחד, אנחנו חוזרים לבן אדם ואומרים לו, מהדהדים לו, שאנחנו רואים את הצורך שלו ושאנחנו מבינים את הצורך הזה. שתיים, אנחנו נותנים מקום לצורך שלנו בלי לוותר. ושלוש, אנחנו מחפשים למצוא דרך לפגוש את שני הצרכים. אפילו אם בסופו של דבר לא נמצא דרך כזאת בסיטואציה נתונה, עצם זה שראינו את הצורך נותנת, הבן אדם מקבל תחושה שאכפת לנו, שהוא לא שקוף, שאנחנו לא מתעלמים. וזה לכשלעצמו יכול להקל במידה רבה על הדיאלוג ולהוציא את כולם פחות טעונים. העיקרון של לחפש את פתרון הווין-ווין הוא עיקרון שלא תמיד קל להוציא אותו לפועל או ליישם אותו. ופה אני מציע להסתכל על הטווח הזמן הרחב. גם אם לא בכל רגע נתון אנחנו יכולים למצוא פתרון שכל הצדדים יהיו מבסוטים ממנו, עצם זה שאנחנו מנסים, בעצם זה שלפעמים אנחנו נותנים עדיפות קצת לנו ובפעם אחרת עדיפות לצד השני, בפרספקטיבה הקצת יותר רחבה הזאת, זה הווין-ווין האמיתי. וזה הדבר שבונה את מערכת היחסים, ואת הקלות, כשיש כבר אמון במערכת, הקלות שבה בקשות מתקבלות עם הרבה פחות חשד ועם הרבה יותר פתיחות, היא קלות שנותנת הרבה מאוד כיף והרבה מאוד זרימה באינטראקציה. דוגמה ששיתף אותי חבר לעבודה השבוע, לקוח מסוים שהוא עובד איתו ביקש בגלל איזשהו מצב בעייתי בעבודה, ביקש שאותו בחור שעובד איתי ישלח לו ברמה יומית איזשהו דוח מפורט. וכשהוא אומר רמה יומית, הכוונה זה גם שישי שבת. עכשיו, כמובן שלאותו בחור שעובד איתי יש תוכניות אחרות בשישי שבת, ולא בטוח שהדבר שהכי מתחשק לו לעשות זה להתחבר למחשב ולעבוד מספר דקות במקרתו כדי לייצר דוח ולשלוח. אז מה שקרה ביניהם בשלבים הראשונים זה ההתנגשות, כן לשלוח את הדוח או לא לשלוח את הדוח. התנגשות ברמת אסטרטגיית הפעולה, ברמת הבקשה. ומה שנעשה לאחר מכן, החבר שלי יזם בקשה דיאלוגית שבה הוא מנסה להבין איזה צורך הדוח היומי הזה שנשלח מנסה לשרת. ומה שאמר לו אותו לקוח זה שיש איזשהו מצב בעייתי, ומאוד חשוב לו לעקוב אחרי הדברים ברמה יומית, כי אם הוא רואה אותם ברמה יומית, אפילו ברמה של שעות, יכולת התגובה שלו יותר מהירה, ואז הוא יכול לפתור בעיות מסוימות עוד לפני שהן הופכות להיות בעיות. כשהחבר שלי שמע את זה, הוא אמר, אוקיי, אז את כל האינפורמציה הזאת אתה יכול להוציא בעצמך מהמערכת בלחיצת כפתור, כי יש דוח מסוים שהוא כבר נמצא במערכת, ואתה יכול אפילו לשחק ולהוסיף לו כל מיני דברים שאתה רוצה ולקבל אותו, בלי תלות בי ובלי תלות באף אחד אחר. מסתבר שאותו לקוח שעובד כבר כמה שנים עם המערכת פשוט לא ידע שקיימת אפשרות כזאת, וברגע שניתנה אפשרות אז כמובן שהוא עדיף לעשות את זה ככה ולא לבקש ממישהו שישלח לו את הדוח ברמה יומית גם בסופי שבוע. להכניס את זה לתבנית של השקף הזה, ואני שומע שחשוב לך מאוד לקבל דוח שבהמשך זה מתפרר אינפורמציה ברמה יומית, וגם לי יש תוכניות אחרות או חשוב לי מאוד לשמור על האיזון שלי בסוף השבוע. ועכשיו, האם יש אפשרות אחרת שאני אוכל לספק לך את הסחורה שאתה צריך או את האינפורמציה שאתה צריך בלי שאני צריך להתחבר בסוף השבוע למחשב? כשמחפשים את הדברים האלה, הרבה פעמים מגיעים אליהם בהרבה יותר קלות ממה שניתן לדמיין בהתחלה. אוקיי. אחת השאלות שקיבלתי פה זה אם אני מנסה ליצור חיבור ואני מקבל סירוב לחיבור, אני בתחושה שבעצם סוג של יצאתי פרייר, כי נתתי מענה רק לצרכים של הצד השני, מה לגבי הצרכים שלי? אז זה קצת קשור לדוגמה שנתתי לגבי בקשות דיאלוגיות שגם אליהם ניתן לסרב. אם כשאני מנסה ליצור חיבור אני מקבל כתף קרה או פרצוף חמוץ או סתם שתיקה או צעקה, אם אני מצליח במצב הזה לזכור שכל דבר שנעשה הוא מתוך ניסיון למלא צורך, ואני מצליח לגלות בעצמי, בתוכי, גרם אחד של סקרנות, לא 10 קילו, גרם אחד של סקרנות, של איזה צורך מאוד חשוב, הלא הזה, או הכתף הקרה, או הפרצוף החמוץ משרת, ואני מצליח לראות קצת פחות בשיפוטיות את אותו בן אדם, זה הסיכוי ליצור את החיבור. אם אני נכנס למחשבות של השוואות, של מי עושה יותר ומי עושה פחות, הצרכים שלו והצרכים שלי במלחמה, הסיכוי שמשהו יקרה הוא יותר נמוך. יש פה עוד המלצה למילה תחליפית או נוספת וגם, יחד עם זאת, טלי מציעה. אז אני באופן אישי לא השתמשתי בה עד עכשיו, אני בודק כרגע כמה נוח או לא נוח לי עם המילה הזאת, ואני ממליץ לכולכם לעשות את אותו דבר, ובהחלט לא המילים הן החשובות, אלא הכוונה מאחוריהם. אז כל מילה שעושה לכם את זה, או שמשרתת עבורכם את צורת החשיבה הזאת, ומקדמת את האינטראקציה, היא מבורכת. אז תודה רבה, טלי, על ההמלצה הזאת או על ההצעה. אנחנו ככה 3 דקות לסיום הסדנה. הלכנו ביחד שבוע ויום. 3 שעות של הרצאה בסך הכל, ולא מעט תרגול תוך כדי. כחלק מהסיכום אני רוצה לבקש מכם בקשה אחרונה לסשן הזה. והבקשה היא, שוב, רק אם זה מתאים לכם ורק אם מתחשק לכם, זה כמובן שלא חייבים לעשות את זה, קחו רגע אוויר, תשענו אחורה, תחשבו על כל מה שהיה בסשן עכשיו וכל מה שעברתם בשבוע האחרון, במידה ותרגלתם והתעסקתם בזה. בכל הדברים שהעלו בסשן הקודם, ותשלחו משפט אחד שעולה בכם כרגע לסיכום הסדנה. זה לא חייב להיות המשפט הכי חכם, זה לא חייב להיות המשפט שמכיל בתוכו הכל, זה לא חייב להיות משהו הכי עמוק או הכי מרגש. פשוט ככה תסתכלו אחורה על שבוע ויום, ותציצו בסקרנות לאיזה משפט רוצה לצאת החוצה, אם משהו רוצה לצאת. ואם יוצא משפט כזה ומתחשק לכם לשלוח אותו לכיוון שלי, אז אני אשמח מאוד לקבל אותו. יש מישהו מהמשתתפים שולח כרגע לא מעט דברים, אבל אני רואה אותם כג'יבריש, כסימני שאלה, ואני לא יכול להתייחס אליהם. אז מצטער על כך. אוקיי, אחת התגובות שקיבלתי זה בקשה לעוד סשנים, כדוגמת הסשן הזה. תודה רבה. גם על המחמאה שאני חווה וגם על ההיענות לבקשה. תוך כדי שליחת משפטים נוספים, אלו מכם שרוצים לשלוח, אנחנו נכנסים לשקף האחרון שאתם כבר מכירים אותו, סיכום לעצמכם, המלצה חמה מאוד לנסות לענות לעצמכם על 3 השאלות האלה עוד היום, כי אוטוטו הולכים לישון ומחר כבר מתחיל יום חדש עם המרוץ שלו. אז מה מתוך מה שהיה פה היום, בשעה וחצי האחרונה שבילינו ביחד, מה היה משמעותי עבורכם? איזה נקודות מרכזיות אתם מסמנים כנקודות למידה? לא חייב להיות הרבה נקודות, מספיק שתיקחו דבר אחד או שניים, זה כבר יהיה אפקטיבי מאוד. האם יש משהו שאתם רוצים להתחייב לבצע אותו בימים הקרובים? אולי עוד היום, אולי בימים שיבואו. וכל דבר שהוא שעולה בכם כרגע ואתם רוצים לכתוב לעצמכם, לציין לעצמכם. תגובות נוספות, רועי כותב שהוא למד דברים חדשים והוא מקווה שהוא יוכל להשתמש בזה במצבי חיים אמיתיים. מישהי כותבת, אוקיי, לא אקרא את כל המחמאות, אבל שהיא נהנית מהלמידה, היא מעבירה הלאה וישר כוח, תודה רבה. עמדתי באתגר של להשאיר את רועי ער בכל מהלך הסשן. אוקיי, תודה על העדכון רועי, אני שמח. השעה 10:30 או 10:31, תלוי מה הדיליי בינינו. אני רוצה להודות לכם על ההשתתפות, על השקעת הזמן, על האינטראקציה איתי, על השיתוף בדוגמאות, גם בסשן הזה, אבל גם תוך כדי השבוע, בין אם באתר ובין אם בצורה ישירה אליי. חיים מלאים. לבקש הרבה, לקבל הרבה וליהנות מהזרימה. תודה רבה לכולם ולילה טוב.